היי, אתם על הקלט כסדרה, פודקאסט הדרמה של קשת 12. אני מני אבירם, ואני שמח לארח היום את דנה אידיסיס ואיתמר רוטשילד, יוצרי הסדרה החדשה של יס, ברלין בלוז. איתמר גם משחק בתפקיד הראשי בסדרה לצידה של שירה נאור, שגם היא נמצאת כאן איתנו. היי דנה, שירה ואיתמר.
שלום.
הביקורות עד כה ממש נלוות וכיפיות ומרימות.
נכון,
כיף. גם כמתבונן מהצד זה כיף, אבל איך לכם זה מרגיש?
אנחנו אוהבים מחמאות.
ברור.
כן, אנחנו בעד מחמאות.
אבל תמיד יש את הרגע הזה של שנייה, של השנייה לפני. הסדרה יוצאת לאוויר העולם, עולה, העליתם את הכל לוויודי של יס כבינג'.
כן, שישה פרקים.
ואז אנשים בעצם בדרך כלל רואים פרק או שניים, ופה רואו את כל השישה, וכמה זמן בעצם עבדתם על הסדרה?
וואי וואי, זהו, זה מה שמצחיק, זה כאילו הכל הלב, אחרי זה 3 שעות זה נגמר, ואנחנו, תלוי איך סופרים, איך מתייחסים לזה, אבל התחלנו לכתוב אותה שגרנו בברלין.
תמקמי אותי בשנים.
איתמר, תמקם אותנו בשנים ובדברים.
אנחנו מדברים פה על 2018, שעברנו לשם, גרנו שם שנה ורבע, שנה וחצי, משהו כזה.
כן.
דנה התחילה לכתוב ב-2018, לקראת סופה. אני מעריך.
אני יכולה לשאול אתם שאלה, כי פתאום חשבתי על משהו שאף פעם לא שאלתי. איך כאילו היה הרגע שפתאום החלטתם שאתם כותבים ביחד?
אני הייתי אמורה לכתוב את על הספקטרום, את העונה השנייה. דגש על הייתי אמורה.
לא שלא ניסית.
ניסיתי. ולא הצלחתי, מכל מיני סיבות שלא ניכנס אליהם עכשיו.
תראי, מה יותר טוב מהפודקאסט הזה בשביל להיכנס אליהם, אבל אוקיי.
פסיכולוגיות, אולי גם ניכנס אליהם. לא, אין לי בעיה, אני בעצמי לא יודעת להגיד בדיוק למה, אבל אני זוכרת שמאוד נאבקתי בזה. גם חלק מהתוכנית שלי הייתה שכזה מגניב לעבור, איתמר נורא רוצה לעבור, הגרמני, הוא עם אזרחות גרמנית ואהב את ברלין. ואני אמרתי, יאללה, אני נחיה שם, ואני אכתוב שם את העונה השנייה, כאילו נמשיך את מה שאני עושה פשוט שם. לא קרה. סייט קשוע, שהוא עבד איתי על הפיתוח של העונה השנייה, הוא אמר לי, תכתבי על מה שקורה עכשיו, מה שאת חווה עכשיו. ואז כתבתי סוג של פרק ששלחתי למפיקה שלנו, שלומית ארביב, והיא אמרה לי, זה פשוט אישה יושבת על הספה ורואה נטפליקס. זה לא, לא קורה. אגב, היא בדיכאון. אני כזה כמובן לא הבנתי על מה מדברת, כאילו, התחקה לגמרי. ושלחתי את זה לאיתמר, באמת כאילו מתוך, תעזור לי, תעשה משהו, אני כאילו הייתי צריכה לכתוב, להתקדם, לעבוד וזה.
שלחתי את זה לאיתמר.
לאיתמר, שלחתי, אנחנו זוג נשוי, אנחנו לא מדברים, שלחתי את זה לאיש הזה שאני חיה איתו. ואז באמת החזיר לי, זוכרת שחזרת לי, כתוב את הצד שלו. שאני ממש זוכרת, אגב, את הסצנה הראשונה ששלחת לי, שזה די מביך להגיד זה. כן, כאילו, אתה בדמותך הולך לך ברחוב ונהנה מהחיים, מקבל הפגזת אס-אמסים. איך מגיעים לזה? איפה זה? למה זה לא? זה לא קוטג', זה ביצי דגים. כאילו, מלא 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 נוירוזה של בן אדם שהוא אני בברלין, שלא מבין כלום מהחיים שלו. כאילו, אמרתי, אוקיי, א', זה טוב לראות את הצד שלו, זה גם קצת מצחיק, ב', זה היה כאילו כפה עליי, כי הבנתי כמה אני כאילו... אבל זה היה כזה התחלה, ואז התחלנו לכתוב תוצד שלו, תוצד שלה, כזה.
אני זוכר שכתבת את זה, ושלחת, אמרו לך יפה, 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 אבל ככה וככה וככה, וכאילו הייתה איזו תחושה לפחות מצד שלי, שאת כזה הולכת לוותר, לא, לוותר על זה, כאילו.
כן.
אוקיי, זה כנראה לא מה שאני אמורה לכתוב עכשיו.
כן.
ואז אני זוכר ששאלתי אותך אם זה בסדר, שאני אקח את זה, ומכתוב...
וואלה, אני זוכרת שכאילו ביקשתי ממך.
יוסיף כאילו איזה סצנה כאילו של...
כל אחד חושב שהשני...
אני חושב ששם זה התחיל.
אני לא זוכרת מה היה אחרי זה, אבל לשאלתך 5 שנים.
בוא נעצור רגע על ה... כתבנו, כי ספקטרום כתבת לבד, על הספקטרום. ואתה לא תסריטאי, כלומר אתה תסריטאי, אבל לא במקצועך הזה. ועוד זוג נשוי, ולכתוב ביחד, וגם ככה לכתוב עם מישהו אחר.
זה
לא פשוט. אז איך בעצם החלטתם ששלחת לו והוא החזיר את הצד שלו, ואז היה ברור שאוקיי, זה פרויקט משותף?
זה התחיל כפרויקט של דנה, ברגע שאני חושב שהיא הרגישה גם אולי לפי התגובה של שלומית, שחסר לה איזה משהו שם. ואז אני הצעתי שאולי יהיה אותו גם, שיש גם לו איזשהו סיפור, ואז לקח לנו זמן עד שמצאנו אותו, את יונה, כאילו מה הוא עושה, מה הוא עושה בברלין, למה הם בברלין, ומה הוא עובד, זה לא היה ברור מההתחלה. אני לא עשיתי הרבה, אז זה לא באמת יכול להיות מבוסס.
לא עשינו שם כלום.
לא באמת יכול להיות מבוסס עליי.
מאוד קשה לכתוב על אנשים שיושבים בבית בברלין ומסתכלים על הפארק.
אני זוכר רגע שאמרנו, אני זוכר רגע, אפרופו לא עשינו כלום שם בברלין, שהבת שלנו רצתה איזה משהו בחנות, ואמרתי לה, זה עולה הרבה כסף, אנחנו עובדים, אני ואמא עובדים קשה בשביל הכסף. ודנה כזה מסתכלת עליו, עובדים קשה.
לא עשינו כלום.
בכל אופן, החלוקת עבודה הייתה מאוד פשוטה, יש פה תסריטאית, מוכחת, חכמה, מוכשרת, ואני באמת מבחינתי באתי כמישהו שבא לעזור, ללמוד ולעשות מה שהוא יכול, שחקן קבוצתי. זהו, העבודה הייתה שביחד היינו יושבים ובונים את הסיפורים, מדברים עליהם, ואז שיושבים לכתוב, כל אחד מקבל משימה לכתוב.
כן, לא ישבנו ביחד על המחשב, כמו איזה...
כל אחד מקבל משימה לכתוב סצנות.
מעבירים בינינו.
מעבירים אחד לשני.
וגם עבדנו עם אדם ביזנסקי, שהוא גר בברלין, והוא ערך את התסריט. כאילו, הוא ערך, היה שני מחזורים כזה לסדרה, אחר כך רם, אז הם שניהם עורכי תסריט. שניהם, רם נהרי, שנדבר עליו גם. שניהם עורכי התסריט של הסדרה, וכל אחד מהם מביא דברים לסדרה, וגם נפגשנו איתו, עשינו איתו כל מיני פגישות פיתוח.
עם אדם שם, עוד בברלין, כן.
ויש זרמו על השיפט, אני מניח שהם מאוד רצו על אספקטים שלהם.
את העונה השנייה, כן.
לא מאוד סמכו מההתחלה. הם רצו את האספקטים.
יאמר לזכות גנית, גנית אטיאס גיגי, שהיא באמת, היא מדהימה, היא פשוט נתנה אגב מההתחלה, זאת אומרת, ברור שהיא רצה את העונה השנייה של האספקטים, אבל היא הרגישה שאני צריכה כנראה לעשות משהו אחר, והיא נתנה לי כזה את הגב, ושוב, זה לקח לזה זמן גם להיות משהו שהוא עוד ברור לנו מהו, אז בהתאם לזה היא ליוותה אותנו, אבל היא הייתה שמה מההתחלה, בלי לתת, אתה יודע, רגשות אשמה וזה.
כן, לא ניסתה להוריד אותנו מזה, בשום צורה.
כן.
אז עכשיו נעשה פתיח, צפרו רגע למאזיננו, בעצם על מה הסדרה?
בגדול, זו סדרה שמבוססת על חוויות שלנו, כזוג שעושה רילוקיישן לברלין עם הבת שלהם, וזה סוג של שתי נקודות מבט, הצד שלו, הצד שלה קצת. יתמר הגדיר את זה שהוא ברלין ואני הבלוז. זה מה שקרה. בגדול, 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 או בקטן בעצם, זה...
זוג ישראלים שעובר לברלין.
כזה מחפש את עצמו. כן.
הוא מקבל שם איזושהי הזדמנות, איזושהי עבודה, הם עוברים לשנה אחת, נגן מחליף בתזמורת, הבוג.
מאוד ספציפי.
אני קצת מתפזר, ועדיין אני שואל, מכל הכלים בעולם, למה בחרתם את הכלי הזה?
בהתחלה, אני חושב שיונה, בדרפטים הראשונים, חשבנו שאולי הוא מין מורה לגיטרה כזה, שמסתובב אצל כל מיני ילדי מהגרים ישראלים, עושה חלטורה כזאת. אחרי זה הוא היה מין נגן ג'אז כזה, שעושה בסיס כזה של ג'אז, שעושה כל מיני גיגים כאלה וזה. חיפשנו את הקשר בעצם של יונה לברלין, את הסיבה שהם שמה, שבגללה... הבנו שצריך להיות ליונה משהו טוב שקורה לו בברלין, שבגללו, למרות שלטליה קשה, זה לא כזה פשוט לחזור.
כן.
אם זה היה כמוני, נגיד, לא יודע, אני לא עשיתי הרבה בברלין.
לא היה לו תירוץ כדי שאני לא אחזיר אותנו חזרה.
אם זה באמת היה ככה בסדרה, אז בסדר, אז טליה לא טוב, אז יאללה, חוזרים, מה הדרמה? אז חיפשנו שליונה תהיה עבודה בברלין, והזדמנות בברלין, ומשהו חזק שקושר אותו לשם, והוא מוצא את עצמו שם. למה הבוב? חיפשנו כלי שהוא כמה שפחות, נקרא לו ישראלי, משהו אזוטרי.
כזה ספציפי, שאתה יכול להרשות לעצמך להיות נגן הבוב עכשיו בברלין.
ואז הם בעצם עוברים לברלין, והוא עובד שם, והחיים מתחילים, ו...
כן. יש בזה את האלמנטים של ישראלים בברלין, ויש בזה קצת אלמנטים של רילוקיישן, אבל בגדול זה כאילו הדמות שלו, של יונה, מנסה כזה להמציא לעצמו קצת חיים חדשים. זה באיזשהו מקום קצת על זהות. לאו דווקא זהות ישראלית, כאילו של עצמך כזה. כאילו הדמות שלה כזה מנסה להבין מי בלי הכתיבה והשפה והמשפחה שלה, וזה כזה. בסופו של דבר זה נורא כאילו על זה. הרבה יותר מ-relocation.
שוב, אתם תשאלו, וזה נאמר, בסוף זה מבוסס על חייכם האמיתיים, אבל זה לא בדיוק.
כן.
כמו בחיים, ולקחתם הצידה, כמו בכל יצירה, ועדיין הזוגיות והאתגרים שבזוגיות בתוך ה-relocation הם נורא נורא נוכחים, ובעצם אני מסתכל על זה כסדרה על זוגיות וזוגיות במשבר ואיך מתמודדים. והביוגרפי מתערבב עם המתוסרט, אבל בסוף אנשים מסתכלים ואומרים, אוקיי, ככה דנה ואיתמר היו, במיוחד שאתה משחק את עצמך. אז השקשוקה הזאת, שנייה, איך לא מתמודדים או איך מנתחים את זה, היא עושה ככה.
כן, אבל מי זה אנשים שמסתכלים ככה? זאת אומרת, מי שמכיר אותנו, נגיד, אז אומר,
אתה מעורב ביצירה.
ברור, ברור.
אתה מלוהק, אתה משחק מישהו שמבוסס על דמותך האמיתית.
כן.
אל מול שחקנית שמשחקת את אשתך האמיתית.
כן.
צור, הכל כזה שחקה.
נכון, נורא. כן, כן, כן. לא, אי אפשר לברוח מזה, בעצם.
נכון.
אז איך זה הרגיש לך ערבוב התפקידים?
לי שיכולת התנתקות רגשית מאוד מרשימה. אני לא מרגיש כל כך בקלות חשוף. באמת, כאילו, חייב להגיד שאני לא מרגיש שאני נחשף פה באיזה צורה שכאילו חושפת איזה משהו משמעותי או מביך על החיים שלי, כאילו... לא יודע, גם באמת יש איזשהו, מה שאנחנו מספרים עליו בסדרה, הבסיס הרגישי שלו, אני חושב, קרה במציאות. זאת אומרת, עברנו, אני מצאתי את עצמי שם, והיה לי כיף, והיה לי מעניין, עוד שגם אחרי כמה חודשים, הבנתי שגם לי אין ממש מה לעשות שם. שוב, לא, אני אישית לא הייתי שם, לא היה לי שם, לא הייתה לי שם עבודה, וגם לא ראיתי שם איזשהו אופק לעבודה. אני בן אדם של שפה, של מוזיקה, כותב שירים, בעברית, לא הייתה לי שם איזושהי שאיפה להתערות בעולם התרבות. אז הבסיס, היה לי כיף, ניסוע ברכבות, ללכת פעם, היום יום, כאילו הכי פשוט, ללכת לסופר, אוויר אחר, אור אחר, כן. נהניתי מהחוויה, זה מה שרציתי, בשביל זה רציתי שניסע, ודנה, לא כל כך, פחות. כאילו, כן, היה לה קר, והתגעגעה לחברים שלה ולמשפחה שלה, כאילו לא הבין
למה... קלישות, קלישות, כמו כן. שאמרת שזה, זה, כן.
אז... הבסיס הזה קיים, זאת אומרת, על זה בנוי, אבל בשביל לעשות סדרה צריך סיפור וצריך להגביר את הדרמה. וצריך להגביר, בקיצור.
כאילו כל משהו שאתה כותב או עושה בכל מקרה זה חשוף. כאילו גם אם זה לא היה כאילו עלינו, כביכול, אם הייתי כזה מרגיש, זה חשוף כזה לראות. זה נכון שפה גם אומרים לי, היית כך, זה, כאילו... קודם כל מגיע לי, כי עד עכשיו עשיתי דברים על אנשים שקרובים אליי, כל הפרויקטים שלי. אז הגיע הזמן שאני גם אביא את זה על
עצמי. אוטוביוגרפי במידה.
כן, אבל הייתי תמיד כאילו, ידעתי לכתוב או לעשות דברים שהם על אנשים שמאוד קרובים אליי, במקרה ככה, אנשים המשפחה שלי.
להביך אותם.
בדיוק, זה יותר חשוף על מקור אחר, ופה זה באמת היה הפעם ראשונה שכתבתי כאילו, אתה יודע, סוג של בת דמותי.
כשכתבתם, היה ברור שאתה תשחקת? יונה?
כן, לי זה היה ברור.
וואלה.
כן, גם לדנה, אגב.
לא, כן? גם לכולם.
כן, כן, לא, זה היה ברור. זה לא היה... אני חייב להגיד שגם יס, מבחינתם, שאני יודע שאולי בסדרות אחרות, במקרים אחרים, הם רצו שמי שכתב ורצה לשחק יעשה אודישן, או שלא רצו שזה, הם העבירו את זה בלי שאלה, כאילו. כן. בשמחתי. לא היית צריך לעשות אודישן.
גם שירה לא היית צריכה לעשות, היא תכף תדבר על זה.
גם שירה לא היית צריכה לעשות. שירה
קודם כל חשוב להגיד שרם נהרי, ככה
למדתי. נהרי, כן. נהרך שנגיד נהרי, כן.
שהוא הבמאי של הסדרה. כל העבודה איתו, גם על התסריטים, וגם על הליוק, זה כאילו, זה היה מדהים מכל בחינה.
היה כל כך כיף לעבוד איתו. הכי בעולם. כל כך כיף כשחקן, כאילו. וואו. עזוב עכשיו ככותבים, כמה הוא הוסיף לנו לזוויות, כעורך תסריט, לכתיבה, וכל מיני דברים והערות, שכל כך שיפרו את התסריטים, אבל סתם כשחקן, זה... נכון, זה כאילו...
זה לא, זה אי אפשר, זה פשוט לא יאומן. הוא כאילו, הוא יודע להסתכל לבן אדם בעיניים, לזהות את כל מה שמורכב, קשה, יפה, עצוב, נוגע בו, ופשוט ללחוץ לך על כל הנקודות, ולשלוח אותך לדרך, וכאילו זה ממש...
אתה סומך עליו, אתה רק רוצה שהוא יהיה מרוצה.
ממש, ממש. רק שהוא יהיה טוב, הוא יהיה מרוצה. כן.
כשאני כתבתי את התסריטים, בהתחלה מן הסתם, בגלל שכתבתי כאילו, בהשראת האירועים שלי, אז מן הסתם כזה דמיינו אותי, ולא כשאת לשחק, כי אתה כותב על משהו שאתה מכיר, והייתי חייבת, לא, אני רוצה את המישהי שהיא עושה את זה. ושירה, ראיתי אותה בהרבה דברים, וכאילו הייתי כזה, מריצה שלה כזה, זה הזמן להגיד, דמיינתי אותה מאוד מאוד מהר בתור טליה. וזה גם עשה משהו טוב בכתיבה של הדמות. סיפרתי את זה באיזה אירוע שציינו לסדרה, שבהתחלה שקוראו את התסריטים, כל הזמן אמרו כמה הוא מקסים, הגבר ומדהים וכיפי וזה, והיא כאילו בלתי, בלתי מעצבנת. אמרו את זה לי. הם יודעים שזה עליי. כן. אמרו שהבחורה פשוט מעצבנת. כשהתחלתי לדמיין את שירה כשכתבתי אותה, זה כאילו באמת, גם הדמות היא נהייתה יותר...
בכתיבה היא הפכה להיות
טובה,
יותר...
טובה, למה בול? בול. עכשיו, לא הכרנו אישית, בראש שלי הכרנו כמובן, כאלה סטוקרית. לא הכרנו, אבל משהו בניואנסים המשחקיים שלך, בדברים שעשית, או בתדר...
כשכתבת את זה, עוד לא נעשתה פנייה.
לא, כן ראיתי אותה באיזה בית קפה ותקפתי אותה, אמרתי לה, אני בדיוק כותבת סצנה עכשיו, אני מדמיינת אותך, והייתה כזה כולה כזה,
אוקיי? לא, לא, זה מאוד לא היה ככה. כן.
בקיצור, הייתה לי בראש, שיתפתי את זה גם איתי את אמר. ואז התחלנו לעשות אודישנים, מאצ'ים, ושירה, את יכולה להמשיך את הסיפור.
כן.
בחנתם עוד?
כן. זהו, אני לא...
רבות וטובות.
לא, אבל את הראשונה שבאת?
אני לא יודעת בדיוק, אבל...
כן, כן.
זאת אומרת, שם נפגש הרצון של דנה לדמיין אותי, והרצון של רם, שזאת לא תהיה אני.
זה פשוט... לא, אבל זה לא...
זאת אומרת, זה לא היה... היו ניסיונות, היה לו כן חשוב לבדוק ולתת לדנה את הכבוד לממש את הוויז'ן המקורי שלה, אבל בגדול רם פשוט מאוד לא רצה אותי. זה היה כל מיני דברים, דברים שנאמרו לי, דברים שלא נאמרו לי, אבל... הוא התנגד אליי, וגם בשלב מסוים, וזה סיפור שאני אוהבת מאוד.
מה?
אני יכולה לספר אותו בגלל שאני ורם אחר כך הפכנו לרומן מאוד אינטנסיבי של יחסים מאוד תלותיים, בהם אנחנו מאוד מאוהבים, והוא מאיים על תפקידו של החבר הגי הטוב ביותר כמעט, זה ממש כבר יחסים אחרים. אז אני יכולה להרשות ולומר שיש סיפור מאוד יפה שנועה קולר אמרה לרם, היא ראתה אותי באיזה משהו שהשתתפתי בו, והיא התקשרה לרם ואמרה לו, תקשיב, אני אומרת לך, אתה סתם מסתבך. קח אותה. זה, אני, זה בטוח. והוא חשב שהיא אומרת לו את זה כדי להכשיל אותו, שיהיה רבה. ואמרנו, זה רמה שלא לרצות אותי, אתה כבר אומר באמת, זה כמה הוא לא רצה. ובסוף הוא ממש, איך שהוא אומר, שהוא נכנע.
הוא נכנע ממש. בסוף הוא נכנע. מאושר מעליו כזה.
אבל כן, זה היה מאוד מפרך היחסים האלה. אני באמצע כתבתי להודעה לרם, אחרי שהייתי צריכה לבוא לעוד מאצ'ינג, כתבתי להודעה מאוד ארוכה, שצריך לדעת מתי לוותר, וכשמשהו לא מתאים, הוא לא מתאים.
בטח הוא לא קרא אותה בכלל.
לא, שכולם יוותר, שלא צריך בכוח. היא לא אמרתי, די, כמה אפשר אם זה לא עובד. ואז הוא פשוט התקשר אליי שנייה אחרי ששלחתי את ההודעה, ואז הוא אמר לי, מי כתב את ההודעה הזאת? אז אמרתי לו, עידו. כי באמת עידו כתב אותה, כי הוא אמר שההודעה שלי הייתה איומה.
תעשי סוגריים.
עידו בן הזוג שלי, עידו קציר, הנהדר.
שמשחק גם.
זהו, ופשוט חזרו אליי אחרי הרבה מאוד זמן, שכבר ממש אפילו פרגנתי לבנות אחרות על התפקיד, זה עד כמה שחררתי ממנו. ואז רם התקשר להגיד לי שהוא החליט שזה אני, וזהו, והוא חזר אחורה, והבין בעצם שזה כן נכון. ואמרתי לו, תקשיב, אני אמרתי עליך כל כך הרבה חרה בזמן האחרון, שאין לי פנים לראות אותך, אני לא יכולה לעבוד איתך אחרי מה שאמרתי. אמר לי, אני אסתדר, אל תדאגי, זה בסדר גמור.
תדליק אותו.
ממש זה מה שמפחיד אותו. וזהו.
כשאת קוראת את התסריטים לראשונה, ואת יודעת בעצם על כובד המשקל על כתפייך, בדמות שאת הולכת לשחק, עם מי שאת הולכת לשחק אותה.
אני יכולה להגיד לך שפשוט כשקיבלתי פעם ראשונה את האודישן, וקיבלתי שתי סצנות, אני פשוט קראתי אותן, ואני קראתי לעידו, ואמרתי לו, תקשיב, בוא בבקשה תקרא את זה, ואם תגיד לי שזה לא מישהי שמכירה אותי, כמעט זה לא יכול להיות, היא מכירה אותי, זה ככה אני מתנהגת ומדברת. אפרופו דמות בלתי נסבלת.
היו קווים, היו קווים, קווי דמיון.
פשוט ככה השיקו, אני פשוט לא האמנתי, זה פשוט, ואני אמרתי באותו רגע, אף אחד לא תעשה את זה, זה לא מעניין אותי, זה התפקיד שלי בלבד. ולכן אני אתעקש עליו מאוד. ואחר כך, כשקיבלתי את כל התסריטים, אני כל כך אהבתי אותם. כאילו אני לא זוכרת שהתרגשתי ככה ממשהו שאני קוראת, שזה אפילו לא היה מלובן נניח עם הפחד שבדרך כלל אומר, איך אני, זה פשוט היה, אני רק רוצה לעבוד על זה ולעשות את זה ולהתעסק בזה. כאילו זה כל מה שהיה לי משנה.
יפה, מרגש.
אבל את יודעת שאת הולכת לשחק דמות שמבוססת על דנה, שהיא אשתו של איתמר, לוסלי בייסט על סיפורה מעניתי בברלין. זה לא התמודדות של רק תפקיד רגיל שבדרך כלל עושים.
לי זה דווקא, זאת אומרת, זה מאוד עזר, יש משהו בזה שלפעמים אפילו הייתי פונה לדנה לשאול את הדברים, נניח איך היא חושבת, או מה איתמר היה עושה, כי זאת אומרת, זה עניין אותי דווקא דרך הפרספקטיבה שלה, שמכירה אותו כל כך טוב, זה נורא שירת אותי, כאילו זה נורא עזר לי, זה נותן לך המון ביטחון לאחז ביוצר שהוא גם ממש חווה בעולם דמיוני את הסיפור הזה, אבל כן, זה עזר מאוד.
מעולה.
כן. אותי זה נורא שמח, כי יש סצנה שאני באה לגן, זו הסצנה הראשונה לדעתי שצילמתי בסדרה, שאני באה לגננת והיא מדברת אליי הרבה מילים ומבטא, ואז כאילו אני כזה מין לא מבינה מה היא אומרת ומה היא רוצה, ואני נורא לחוצה מולה כי היא מפרידה אותי, ואיתמר היה בצד וראה אותי עושה את זה, ואז הוא בא ונורא צחק ואמר, אוי, זה פשוט היה ממש דנה עכשיו. אז אני אחזר מפרידי.
סמסו לי את זה.
זה מפרידי הרגע של אושר, כאילו אם איתמר רואה את דנה בדבר הזה, זה כאילו, אוקיי, עשיתי את שלי עכשיו.
כי זה באמת הייתה סיטואציה אז כך דמתה
למישהי המדומיינת שכתבנו עליה.
לא, גם הגננת נורא הייתה דומה על הגננת שאנחנו, זה היה באמת...
זה נראה אגב באמת חוויות קשות ומורכבות. גם גן ובית ספר פה זה קשה ומורכב.
כן,
אבל אחת כמה וכמה שם בשפה זרה, וגם שמסתכלים, כל הזמן יש את המבט, אני חושב שזה מועבר מעולה, גם על ידי המשחק וגם על ידי הכתיבה, יש איזה מבט חיצוני גם של איך הגרמנים מסתכלים עלינו, עליכם, על הדמויות שלכם.
כן.
קשה. תלכו הביתה.
כן,
עם הקפה בחיים, עם מכונת קפה, כל ה... זה עובר מעולה שם, הסצנה הזאת עם מכונת קפה גם בהשפלה הזאת.
זאת הסצנה לדעתי הכי קשה בכל הסדרה. זה ממש. אני כשקראתי אותה פעם ראשונה,
גם מה אתם עושים?
לא, לא, לא.
גם מה אתם עושים? מה הסרט?
כל העניין הזה.
תגיד.
זה בדיוק המהות.
לא, נכון, אני אומר.
כמה להגיד שתמיד...
אתה רוצה שהוא יגיד לך, אוקיי, טעיתי, כמה צריך לשלם לכם? נקס, דפדף. אבל זה ועדת חקירה שאני לא...
שזה אגב, זה מבוסס על מקרה אמיתי, כן?
לא, לא שלנו אגב. אבל יש...
לא עבדנו בשום מקום, איך זה שלנו? מי יעשה לנו שימוע? אנשים יושבים בבית, בברלין בלי עבודה.
ואני חשש, הסצנה הזאת תמיד היה לי איזה חשש ממנה שהיא אולי קצת מוגזמת בתגובה שלהם, למרות ששמענו את הסיפור הזה, אבל תמיד הרגשתי כזה שזה, לא יודע, לא הייתי בטוח שאנחנו לא זה, כשצילמנו את הסצנה הזאת, אז החבורה של השחקנים הגרמנים, אמרו לי כמה שזה אמיתי ונכון, וכמה שזה מאפיין מאוד מאוד חזק, כאילו הדבר הזה של לא לדבר על הדבר, אלא יש איזה דרך רשמית מסוימת לעשות דברים.
להתעלל בך באופן רשמי.
כן. יש פשוט כאילו דרך לעשות דברים. יש דרך אחת לעשות דברים. אין פה מקום לאלתורים.
זה מוביל לליהוק, כי אמרתם אנשים שלא עובדים וזה, ואז חזרה לעידו ולליאנה ביקייר ולדמויות שלהם, בעצם אנשים שמסתובבים בברלין עושים שלל דברים, נקרא להם בשביל לא לפגוע באף אחד מקצועות חופשיים.
כן. בניגוד אלינו.
אליכם שם גם.
הרופאים והעורכי הדין.
אז ספרו איך היו שאר הליהוקים בסדרה?
קודם כל, גולית אשכול המלהקת, אני אמת, ורם נהרי. אני מאוד מאוד אהבתי את התהליך ליהוק איתו. יש לו יכולת מדהימה, לא יודעת, טוב, זה במאי. לזהות את הדבר הנכון, כאילו, ולהביא אותו, וגם את ההרכב הנכון. כאילו, הצליח להביא איזה פיל וטון דרך הליהוק, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים וגאים בו.
וגם שיהיה כיף, לאו דווקא הטייפקאסט הנכון בכך, אלא משהו שיביא,
מביא עוד משהו, לא רק כאילו, כן.
כן.
אני מנסה לחשוב על הליהוק. אז היה את החבר, כאילו, את סורי, שזה תמיר בר, המעולה. מבוסס גם על סוג של חבר של איתמר.
כן, שאגב, עם תמיר, אני חושב עד הרגע האחרון, מאוד רצינו אותו בסדרה, והתלבטנו אם לבחור אותו כצורי או כגדי.
שזה אחי, איטליה.
מי שיראה, כן.
נכון,
בסוף,
זכרתי את זה.
אורי קומאי.
כן, אני ממש חייבת להגיד שכשאני זוכרת שעשיתי פעם ראשונה מאצ'ינג עם אורי, זה היה, אני דיברתי על זה עם דן אחר כך, ואמרתי לה, אני לא אעמוד בזה אם יקחו מישהו אחר. אני, אז זה משהו רוחני קרה לי עם הילד הזה, אבל אני הרגשתי שאני דואגת לו מיקום אחר, ואני צריכה לשמור עליו. אני כאילו, אני משהו,
הם גם הכי אחים, יצא לכם הכי אחים.
הייתה לו אנרגיה בחדר, זה פעם ראשונה שפגשתי אותו, שאני כאילו לא נתקלתי בדבר כזה. הוא מביא רוח לחדר שאתה בכלל לא יודע לנסח אותה במילים, אבל היא מציפה אותך ממש.
אתה היית סך בכי לדעתי.
אני לא רציתי לבכות.
לא שזה אירוע מיוחד ששירה על סף.
מה שקרה בו כבר 4 פעמים, אז בסדר. אבל לא באמת, ממש זה היה.
ועידו?
זה רם התקשר לשאול אותי אם זה יהיה בסדר מבחינתי, שהוא יזמין את עידו לאודישן.
נכון, ואז עשיתם יחד.
ואמרתי, כן?
כן, הוא פשוט מאוד התאים לדמות.
כן,
הוא.
הדמות, חשוב, זה עוד פעם.
סביב טיפוסים.
אפילו לא אותה, אבל גם הכפילה של, שחקת מול הבן זוג שלך.
נכון. כן, נכון.
ויש איזה פלירטות.
האמת
שלך.
נכון,
לא חשבנו על זה, נשבעת לך.
מה לא חשבנו?
אני לא חשבתי על זה.
אנשים באמת עם נתוקים רגשיים, אחרת זה לא היה קורה. לא עלה על דעתי שהיא מפלרטטת עם הבן זוג שלה בחיים.
ואת עם הבן זוג שלה, בכלל לא חשבתי על זה גם.
לדעתי אני ועידו צריכים עכשיו, כאילו.
בדיוק, האמת שיש שם.
מני לא היה,
אני רציתי להוביל.
נשבעת לך שום מחשבה על זה. ולאור הריבלין המאמן, את אמא של איתמר, של יונה.
נותנת עבודה.
כן, היא לא יודעת גרמנית אגב, היא למדה.
וואלה, זה מרגיש שלא יודעת גרמנית ו רוצים שהיא, ממש, שזה משמעותי שם הדבר הזה.
כן, כן.
האמת שרם סיפר עליה סיפור יפה בפרמירה, שאני בכלל לא הכרתי, שהיה איזה יום שהיו בברלין, והיה כפו, היה שלג, אוקיי? זה כמה קר היה, וכולם עמדו ולא הגיע ציוד, וכולם סבלו וכועסים וזה, ורק ליאורה כאילו אומרת לכולם, איזה כיף לנו, תראו איזה כיף לנו, כי מה זה אומר.
כן, אמרה, אני מקנה בעצמי, אני מקנה בעצמי שזה מה שאני עושה עכשיו.
מדהימה.
זה צריך ללמוד.
שבאמת
אוהבים את הדבר באמת, ומזכירים לך שזאת פריבילגיה גדולה להתעסק ותסתום את הפעד.
נראה לי שהם גם עברו הרבה בשביל להגיד.
אז נמשיך בליהוק, ושוב, בתוך המשפחה וגדי, ובעצם קו שכן עובר בסוף מעל הספקטרום לתוך הסדרה הזאת. אז תספרי רגע על הזווית הזאת ועל הליהוק.
אני זוכרת פשוט שהצענו את זה בקבוצה. לדעתי אני הצעתי את אורי קומאי, אני רק רוצה להגיד פה בכל רם. בקטע כזה של מה הסיכוי, זה ממש ממש, לא יודעת, הייתה כזאת הרגשה שלא ידענו אם הוא לא שיחק לפני וזה, אני ממש זוכרת שהוא עשה איתנו זום. אגב, הייתי בטוחה שאני אראה כזה דודו פרוק. כן. פתאום קלטתי, זה לא קשור לשום דבר מהפרסונה, מהדמות, הייתי בהלם מזה. מי שהוא היה, עוד לפני שהקראנו טקסט, הוא היה כאילו הדבר. כאילו משהו באיכשהו, בעיניים שלו, ברגישות שלו, שווה את ליבי, את כולנו, ורק הבינו פשוט שהוא ירצה וזה יקרה, רם אחר כך עשה איתו עבודה, שוב, זה תפקיד ראשון, אבל כאילו,
את זוכרת את זה שאפילו כשהוא טעה בטקסט, זה עבד. והתבלבל, איך שהוא התבלבל, הוא פשוט, תצא ככה, ככה תעשה, אתה לא צריך שום דבר.
כאילו, אף אחד לא אמר לו, ולא אני ולא רם, כאילו, זה לא היה, עכשיו תשחק בן אדם עם הפרעה, וזה כמו בעל הספקטרום, אתה אומר על הספקטרום, יש את הטקסט, יש את האופי של השחקן שמביא את מה שהוא מביא, וזהו, זה לא עכשיו לחכות איזה, יודע, איזושהי הפרעה ספציפית או עניין ספציפי.
אבל ידעת שאני חוזר רגע לנושא עצמו, שידעת גם הסדרה הזאת שתתעסקי?
לא.
לא.
לא תכננתי.
לא תכננת.
זה תמיד מגיע.
כן.
זה היה שייך פה במובן באמת של מה שמושך את הדמות חזרה, ואיזשהו, זה קשור כמובן לספר שהיא כותבת, שזה לא כמו הסדרה. כאילו המשיכה והרתיעה מהבית, והזהות שכל כך מודבקת לה בהקשר של אח שלה, זה כן אלמנט שפתאום הבנו שהוא שייך לסדרה. ואז פשוט היה מאוד כיף לכתוב את הפרק הזה. אז כן, מה
טליה, בסוף משבר האלבום השני,
כן.
הוא גם בכפילות. היא נתקועה אחרי הספר הראשון, נכון. צריכה לכתוב את הספר השני ללא הצלחה.
נכון.
ואת צלחת את משבר האלבום השני.
תלוי איך מגדירים לצלוח.
גם זה בעצם נוכח, שוב, זה, האוטוביוגרפיה היא בפנים.
נכון.
אם מי שירצה, ירגש שאת תקועה?
ברור. מה, שהייתי שם עם, עם העונה השנייה?
כן.
כן, מאוד. זה גם חלק מהסיבה ש... שוב, אני כאילו באתי בקטע שזה מה שאני אעשה שם. אז לא היה לי את זה. לא עשיתי שם שום דבר אחר. וזה מאוד מאוד היום יום שלי ומאוד כאילו גם הכיף שלי. זה לשבת ולכתוב משהו.
כן.
ולא היה לי את זה, ותוסיף על זה את הלחץ של כאילו עכשיו אני אמורה לספק משהו. אז הרגשתי תקועה לגמרי. באמת כאילו זה שנכנסנו לכתוב ביחד, זה גם עזר לי לצאת מהתקיעות הזאת.
יפה.
כן.
כן.
איך היו הליהוקים של בעצם כל הצוות הגרמני, השחקנים הגרמנים?
היה בעצם צוות ליהוק, אתה מלהק את הונגריה, גרמניה, זאת אומרת הונגריה שגרה...
גלית אשכול של גרמניה.
גרלית.
שזה יכול להיות מעניין. גרסה הונגרית של גלית אשכול.
זה טיפוס 180 מעלות.
המלהקות.
אז היה צוות ליהוק שהביא לנו את מיטב הבצורת המקומית. בשלב הראשון קיבלנו אודישנים מצולמים, ואחר כך היינו עושים מאצ'ים בזום.
עם הגרמנים.
עם הגרמנים, הגרמנים.
כן.
כשראיתי את זה, אני תוהה, האם הם מבינים את הנואנסים של משהו שהוא גם בסופו של דבר ביקורתי על חלקם, לצורך העניין. על הדמות שלהם להיות גרמני, אל היחס שלהם, אליך, אלייך. היה שיחה על זה? זה שיח או שהם באו לעשות את העבודה שלהם והלכו הביתה?
זו שאלה מאוד טובה, כי אני שאלתי אותה, את עצמי את זה בזמן הצילומים, ולא הייתי בטוח שאני רוצה לדעת את התשובה, כי כתבנו, אתה יודע, דמויות של גרמנים, אנחנו לא באמת, אתה יודע, זה מפחיד מאוד לכתוב משהו שאתה, לא יודע, שזה יצא כזה, איזה מין דמות גנרית כזאת וזה, ואני מודה שלא שאלתי אותם את זה כל כך, מה דעתם על הדמויות שלהם.
הייתה לנו מישהי שיצא לנו, שהיא קראה את הסצנות וכאילו גרמניה. שאנחנו מכירים, שדווקא לנו חשוב לשמוע דרכה, והדעיקה לנו כל מיני דברים, כמו ה-FD והשיחות, השיח הפנימי של הגרמנים, של כאילו, שוב, זה הכל, מה זה הגרמנים? זה הקבוצה שבחרנו לספר.
ברור, אבל נגיד הסצנה אחרי הכדורגל, בבית.
כן,
הסצנה מסביב לשולחן.
לא, הייתה התייעצות, הייתה התייעצות עם אנשים מקומיים, לגבי השיח, כן. קיבלנו אישורים.
וגם השחקן, הקנו את השחקן, נגיד, היו דברים בשורות שלו שהוא דייק מבחינתו, באיך שמדברים שם ואיך שהוא חושב.
נכון, עבדנו איתם על ה...
אז לא שאלנו, אבל הם נדבו את עצמם גם לתת כל מיני עצות.
מה שמוביל אותנו כמובן ישר ל-7 באוקטובר, לסדרה שנכתבה כמובן לפני, אבל רוח התקופה מרחפת בה, גם בלי... סיימתם לצלם, הסדרה נערכת, ואז 7 באוקטובר.
ומה זה? בשישי באוקטובר אנחנו היינו
בפרימיירה.
כן, של הסדרה.
אז חושבים מה לעשות, לא מדבר רגע על לעלות, לא לעלות, אני בסוף סדרות עולות, הטבח עלתה, הכל, אבל אני אומר, ברמת איך זה נכנס פנימה, בטח בנושא כזה.
כן.
כשהצופה בא לצפות בזה, הוא יודע מה קרה ומה חושבים עלינו גם באירופה כעת. מעניין איך הייתה השיחה הזאת מסביב לשולחן בסצנה הזאת היום.
כן, זה בכלל מוזר, כי גם אם זה לא היה הסדרה הזאת, ועל רילוקיישן היה לי מוזר לי להוציא סדרה עכשיו, כי הכל מוזר, כי הכל מרגיש כאילו או מפגר ומיותר, או כאילו מה יש לדבר. אז לי אישית לא היה חשש שזה סדרה שמתעסקת רילוקיישן בישראל הזה, כי זה לא, אני לא מרגישה שזה אמור לגרד למישהו. אין לנו איזו ביקורת או דעה, כי לנו בעצמנו אין, באמת שאין, זה גם לא בסדרה. אבל סתם לעלות סדרה ולדבר עליה, כשזה, אתה יודע, המציאות שלנו היום, זה מה שכאילו, לי לפחות...
אני חושב שגם אם היינו בשלב שעוד אפשר היה, נגיד, תיאורטית, לשנות הסריטים או לערוך אחרת, ולא היינו במצב כזה, לא יכולנו פה לשנות כלום.
כן, זה כבר היה מוכן וגמור.
אני לא חושב, כאילו, 7 באוקטובר זה עוד לא משהו שאפשר לכתוב עליו, או כאילו אין איזה כל כך עוד...
לא, אתה מסתכל, אני...
פרספקטיבה להגיד עליו משהו באמת, כאילו, מבחינה אומנותית, אני מתכוון.
לא, אני, כשיש את האזעקות בתל אביב, הייתי בטוח בטוח, בשנייה הראשונה לפני שזה, אמרתי, אוקיי, הם צילמו את זה אחרי. הם חזרו לצלם את זה.
כן.
הם חזרו לצלם את זה בגלל...
מעניין.
אז כאילו, הקדמתם את זמנכם
באיזה קודם. תראה, כתבנו מציאות שקיימת.
כן, שהיא קיימת, זאת אומרת, היה לא
בבוליום. אנשים לא זוכרים פשוט כל כך את המציאות שהייתה קודם, שבאמת פעם בשנה, שנה וחצי, יש אפיזודה כזאת.
של גם על תל אביב, זה אומנם יום-יומיים, וכאילו עכשיו זה מצחיק להגיד, כאילו זה נשמע לנו כזה...
תמים.
פינץ כזה.
אני אעלה איזה כוכבית מבחינתי, כל הזמן כששואלים האם הסדרה עכשיו, אחרי, אז אני תמיד מוצאת את פרק 5, הפרק שאנחנו בארץ, כפרק שהוא המהות בעיניי של הדבר עצמו ושל המורכבות של לחיות כאן. ויש משהו בדיאלוג מול הורה שפעם היה רק רוצה את הילד שלו קרוב הביתה, אומר, לא, 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 זה כבר לא עובד, אז בואי שתעשי לך ולילדים שלך שיהיה לכם קל. אני חווה את זה כי יש לי אח שגר בלונדון, והוא ואשתו שנולד להם תינוק ממש לא מזמן, שקלו לחזור לארץ כבר. ואז זה כל קרה, והתחילה מהפכה משפטית, ואז המלחמה, ואני זוכרת את הרגע שהייתה המלחמה, ופתאום הייתה לנו שיחה, ואמרתי, גם לאח שלי וגם להורים שלי, אני ממש מקנה בהם, שהם כאילו עברו כבר את השלב הקשה של רילוק, הם כבר שם, יש להם כבר בית, והם לא צריכים את החרדה והדאגה הזאת לתינוק שנולד להם הרגע, לאיזה מין חיים יהיו לו ואיזה מדינה תהיה לו, וכאילו מין, אוקיי, שיהיה לכם יהיה שקט לפחות, כאילו אני אתמודד כבר עם ההיריון המאוד רחוק שלי והילדים שאולי אני אגדל, אבל כאילו זה ממש הרגשתי הקלה בשבילו, ונורא הזדהיתי עם מאיר סוויסה כאילו בסצנה הזאת, שכאילו הוא אומר כל בסדר, לכי, אבל גם מזדהה באותה נשימה עם הדמות של טליה, כי כאילו אני מוצאת עצמי חוזרת מארצות הברית אחרי חודש ואומרת, אין לי כוח לאמריקה, איזה טיפשים, הם לא מבינים שום דבר שמצחיק וטוב, אין לי כוח אליהם. ובסדר, פה בסדר, זה קשה, אבל זה בסדר. כאילו, אני ממש מבינה את שני המקומות האלה.
למרות שאמרתם שאתם אמביוולנטים, בדעה.
בדעה, בדיון, זאת אומרת, בדיון, של אנשים כן, שבוחרים...
אבל בסוף אתה רואה את הסדרה ואתה אומר, אין פה בארץ.
הביתה.
הביתה. כאילו, זה, כלומר, בסוף זה סדרה אולטרה ציונית. יצא לכם. אני אומר...
אבל עדיין היא גם מהירה את זה שגם כשאתה ברילוקיישן ואולי מחליט אפילו להישאר ולגור, זה לא אומר שאתה לא חי קונפליקט בתוך החיים היומיומיים שלך וגעגוע אז הביתה למקום שבאת ממנו. זה לא אומר שזה עובר, גם אם כאילו טוב לך כבר.
ברור, אבל זה אני חושב גם משהו מאוד ישראלי. לא רוצה להגיד רק ישראלי, אבל הוא מאוד ישראלי.
נכון.
הדבר הזה שגם אם אנחנו... במקום אחר, אתה צריך להיות מאוד מאוד חזק או שונה בשביל להתנתק.
נכון.
בטח שקורה, אתה יודע שכל הזמן משהו קורה פה ו...
כן.
לא במובן הציוני, אני חושב, במובן של הזהות והשורשים שלך, עם הדבר מאוד חזק. במקרה שלנו, כן.
זה מתחבר עם סיונות, אבל לא דווקא.
לאימא שלך, בסוף, יש לה איש השואה מאוד גדול.
כן.
שזה משהו גם מהבית?
לא.
לא.
האיש השואה, לא, לא, באתי להגיד על הסיפור של סבא שלך, שאת זה כן לקחנו. סבא שלי תמר,
לא, סבא שלי היה גרמני, שעלה בעקבות עליית הנאצים.
באיזשהו
מקום, כן, משהו בנאום שם של לאורה ריבלין, בפרק הזה, שמדבר על האבא שלה, שחזר לבקר בגרמניה אחרי שנים, וכאילו הרגיש שהחיים שלו כזה, השאיר את החיים שלו מאחורה, יש בזה משהו מסבא שלי.
מעבר לטמפרטורה בחוץ, הטמפרטורה ביניכם, יש מתח נורא גדול, שנורא נורא מבינים אותו. זוגות, מי שצופה בדבר הזה, מבין את המתיחות שנייה שיכולה לבוא לידי ביטוי בכל המקומות, אבל פה בטח מוטענת על ידי הארץ הזרה והבדידות וכל מה שדיברנו. אתם לא באמת מתפוצצים אחד על השני, השיא בסאונה, זה נורא, זה מסקרן אותי, גם אל מול החיים האמיתיים וגם הסדרה, כי הזוג הזה שחווה הרבה מאוד מתח, והחיים, תכלס, העתיד שלהם שנייה, נמצא על כך במאוזניים, אני הרבה פעמים רציתי שתי... כלומר שאת...
שמישהו ייתן סתירה למישהו, לא משנה מי.
שמישהו ייתן סתירה למישהו.
איזשהו גבר ייתן סתירה לאיזושהי.
לא, מה פתאום, הפוך. שהבנות יתנו לך.
תראה, לפעמים דווקא הפוך זה גם עובד.
אני חושב שהכתיבה היא מאופקת במובן הזה של ה... אוקיי, תפוצץ עליה או תתפוצצי עליו שנייה. אז רציתי לדעת האם זה באמת... משקף כי ככה אתם או
ש... יש לי תשובה שאף אחד לא יאמין לי.
אוקיי.
אבל גם אם זה לא היה עלינו, אני מדברת בשם עצמי, יכול להיות, כאילו, מבחינת כתיבה, זה כמו שהיו כאילו הרבה הצעות של, כדי שתהיה יותר דרמה, למה שלא יהיה רומן עד הסוף, למה שלא יהיה זה, כי שזה הרבה פעמים כאילו...
שלא.
לא דווקא שלא, כאילו...
לא, כי יש ניצני.
אפילו זה, זה לא באמת רומן כמו רצון, זה עוד משהו שקשור לחיים האחרים שאני בונה לי, והיא האישה של החיים האחרים שאני בונה לי. זה לא באמת עכשיו שהוא מתאהב במישהי, כלומר, אנחנו מדברים על החיים האמיתיים, אנחנו מדברים על הסדרה, כי השחקנית הייתה מדהימה, והיא נדבר כאילו אחר כך על החיים האמיתיים, אבל אני, הטעם שלי, הסגנון כתיבה שלי, לטובה ולרעה, אני מנסה, לא תמיד מצליח, אבל לספר את זה ככה, אולי כי אני בן אדם כזה, כאילו לספר את זה ככה, זה כמו שאתה אומר, במין איפוק או עדינות, או לא, כי הרבה פעמים כזה צחקו לנו, גם יש בזה, מה, אתם מפחדים כאילו שחשבו, שאם יהיה רומן, זה לא היה העניין הזה, גם אם זה היה כתוב על זוג שלא קשור אלינו, בסדרה אחרת, אני פחות נמשכת למקומות האלה, כי הם פחות מעניינים אותי. שוב, זה נורא תלוי מה אתה מספר, אבל יש משהו הרבה יותר מאתגר למין דרמה פנימית כזאת, שהיא, כמו שאתה אומר, זה סאונה, זה כאילו מאוד מאוד קלוסטרופובי, וזה רק כאילו לא יודעת, קטנוניות כזאת, היא הרבה יותר אותי מרגשת לכתוב, מאשר בגדת בי, או זה סתם דוגמה שנתפסתי עליה.
כן, אני לא התכוונתי לזה.
לא, לא אתה, לא אתה. אני אומרת בכלליות, כי אני מבינה את מה שאתה אומר, אבל זה לאו דווקא זה, זה גם כאילו, כן, זה נוגע באיזה איפוק ועדינות, שאותי זה יותר מעניין, וגם זה קשור כמובן לאנשים שאנחנו, אני מניחה, כאילו.
בוא נדבר על ההפקה קצת.
קייב הייתה אמורה להצטלם כברלין במקור.
כן.
ואז...
כי ברלין יקרה מדי?
ברלין מאוד יקרה.
הצטלם בגרמניה זה יקר. וקייב הייתה אמורה להיות, ואז הם התחילו שם איזו מלחמה. היה שם איזה עניין.
כן.
ואז היינו בבודפשט, בעצם צילמנו בבודפשט, כמעט הכל. היו איזה יומיים בברלין, ו...
כמה זמן? זה היינו אמורים לצלם בקייב, ואז בגלל המלחמה זה נדחה. אני לא ממש זוכרת.
חודש הייתה? חודש צילומים.
אבל איך היה בצילומים? בעצם איך לצלם שם? חודש ימים, לא להיות.
כאילו, עבדנו קשה מאוד, אוקיי? עבדנו קשה. זה אחרת, זה צוות שמתנהל אחרת, הצוות של ההונגרים.
קצב אחר.
זה שונה. זה...
עבדנו גם 6 ימים בשבוע.
נכון, אתה, כאילו, אתה באמת, אתה עובד מאוד מאוד קשה. אבל אני ממש זוכרת שהיו המון רגעים שסתם היינו חוזרים למלון והולכים לשתות כוס יין במקום מאוד גנרי במזרח אירופה. ואתה כזה... ממש סבבה לי, כאילו, נראה לי ממש כיף לי בעצם. בגדול, כרגע אנחנו משתתפים בסדרה מאוד יפה, איתמר בטוח חושב ככה, אני ממש חושבת ככה, וכאילו, די כיף לנו.
כן, היה חלום.
וכאילו, כשאני נזכרת כל פעם אחורה, אני בגעגוע אז, שנראה לי כמו תקופה יפהפייה, אני כמעט לא זוכרת שהיו לי גושים בפנים מהאלרגיית קור שלי, ששמעו עליה רבות. ועכשיו, בכלל, אחרי כל מה שקורה, אתה אומר, החיים שלנו היו מושלמים, מדהימים, ולא ידענו להגיד את זה, אבל גם קצת כן, לפעמים היינו אומרים.
ברגעים.
נסיים בשאלה של טיפים. קודם כל... שחקניות, אם יש לך איזה משהו שלמדת מהסדרה הספציפית הזאת, שלא ידעת.
המשחק?
על אודישן, המשחק, על חיבור לדמות, על איך לבוא.
זה מאוד בעייתי, כי אתה פשוט, אתה לפעמים כשחקן, כיום כשאתה ניגש לאודישנים, אתה לפעמים מספר סיפור לגבי משהו שאתה לא באמת יודע אם הוא בהכרח מתאים לך, נכון לך. אתה מספר לך שזה הדבר בשבילך. אבל... באמת נדירות הפעמים שאתה באמת מחליט על משהו ואתה רוצה אותו, ועדיין זה יכול להיפגש עם קושי, אז זה מקצוע שהוא רוב הזמן סבל, איסורים ולא. כשזה כן, וזה הדבר שרצית והוא באמת גם קורה כמו שדמיינת, גם אז זה נפגש עם המון קושי ומורכבות. אני יכולה להגיד לך שיש בזה גם פחד, אתה אומר, רגע, רציתי את זה כל כך, אולי אני לא אעשה את זה טוב כמו שחשבתי שאני אעשה את זה. אולי יתאכזבו ממני, אולי זה כל הזמן שאלות ופחדים. ועם זאת, כשנפגשים עם טקסט טוב ובמאי נהדר, בגדול נראה לי כל מה שנותר לך זה להסכים ממש להתמסר. וכשאתה מסכים ממש להתמסר ולא כאילו לשמור על עצמך, אתה פשוט אומר, זהו, פה יקבלו את הכל. אני מרגישה שזה משרת אותי, אבל לי פשוט הייתה חוויה רגשית מאוד 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 טובה, ועוד פעם, זה נפגש עם במאי שיודע לשמור על השחקן שלו, גם כשהוא נוגע לו בעצבים מאוד חשופים, והוא ממש נוגע בהם, הוא יודע ממש לשמור ולסגור ולדאוג לך. זאת אומרת, יש כאן אחריות משותפת בהם, כשאתה מוכן להתמסר, אתה יודע גם למי אתה רוצה להתמסר, נכון. ומה אתה רוצה לתת. וזה מבחינתי דבר שהוא אדיר, כאילו שקרה לי בפרויקט הזה, כולל גם דנה ואיתמר יודעים, שגם יש את סצנת הסאונה שהייתה לי מורכבת, יש לי חברות שחקניות שנורא קל להן להתפשט, אני הרגשתי שזה פעם ראשונה שאני כל הזמן הסתכלתי, אמרתי לעצמי, זה כאילו אני עובדת במשרד, חודש וחצי, ויש יום במשרד שרק אני מגיעה ערומה, וכולם כאילו לבושים.
כל כך מדויק. וממש את והרואה החשבון השני גם.
כן, עכשיו, דבר שאמרתי עליו הרבה עכשיו בכתבה, ודווקא חבל שלא הכניסו את זה, זה שאני אמרתי שגם הוא היה צריך להתמודד עם זה, אבל הוא ראה שאני בכזאת מצוקה, שהוא נתן לי כל כך הרבה מקום להיות כאילו ג'נטלמן של להגיד, חבר'ה, בואו, יש פה אירוע, תטפלו בו, אבל גם הוא כאילו עובר איזה אירוע.
אני אהיה פה ערום וסתובב לי ל...
אבל כן, אבל דנה, ואני רוצה להגיד את זה, כי אולי זה כן חשוב לשמוע בתוך מה שקורה היום, וזה כאילו, זה תחום מורכב ופרוץ, והוא עם המון שטחים אפורים ובלבול, שיש בו גם כשחקנית הרצון לשרת סיפור, להגיד, אני יודעת למה הם ערומים פה, אני חייבת שהם יהיו ערומים, זה לא יעבוד מבחינתי אם הם לא יהיו ערומים, ואני לא ארגיש את האלבון כשהוא מעליב אותי ככה, אם אני לא ערומה. פשוט ככה. וגם כשהייתי נורא בלחץ, והייתי מדברת על זה עם דנה, דנה נתנה לי תחושה שגם אם לא יראו כלום, זה לעולם לא יאכזב אותה. שמישהו נותן לך ביטחון ברמה כזאת, אתה אומר, אני אתפשט לה כמה שהיא תרצה. אבל זה באמת, זאת אומרת, לא היה רגע אחד שמישהו לחץ או נתן לי תחושה שאני אאכזב אם אני לא אתן. ולכן, וגם כשהיינו בארץ, גם הייתה מתאמת אינטימיות, שזה גם אירוע שלם בעיניי משמעותי וקריטי לכל סדרה או תוכן שמתעסק במיניות, עירום וכו. אז כן, זאת אומרת, ממש חשוב גם להתמסר ועוד פעם לראות שיש לך צד שגם נותן בחזרה ומגן עליך באותה מידה למה שאתה נותן. זהו.
יפה. יפה.
כן, דנה. תסריטאים, תסריטאיות.
זה תמיד קשה טיפים, כי זה כאילו נורא, כל אחד כזה מה שעובד לו. אני אישית, יש לי איזה משהו שעוזר לי, שזה סדרה, התהליך כל כך ארוך שאתה כותב, וכל כך הרבה דעות וביקורות ופידבקים, ונכנסים מלא אנשים לתהליכים האלה, שאתה יכול ללכת קצת לאיבוד, ולא לדעת מה הדבר הנכון, ולאן לפנות, באיזה שביל וזה. וחשוב, נראה לי, הטיפ שעובד לי, זה כל הזמן לזכור למה אתה מספר את הסדרה הזאת, כאילו ממה התחלת, כאילו לא במובן של מה אתה רוצה להגיד פילוסופי ותמה, במובן הכי הכי אמיתי, למה התכוונת מההתחלה, ואז אתה כאילו, יש לך איזה מין DNA חזק כזה, שלא משנה מה, כי זה עובר כל כך הרבה שכבות לאורך כל התהליכים האלה, שזה עוזר לי להיות בפוקוס, וגם לדעת כאילו מתי לקחת הערות, ביקורות ופידבק, ומתי להגיד להם, לא, כאילו זה לא הדבר. כי זה יכול להיות מאוד מאוד מבלבל, תהליך של כתיבה. אז זה טיפ אחד. טיפ שני זה קשור למה ששירה אמרה, שנשמע מובן מאליו, אבל באמת לבחור עם מי לעבוד. נשמע כאילו דרמטי, אבל לעשות סדרה ביחד זה מאוד מאוד אינטימי, אולי לאנשים כמונו, שירה. אולי יש אנשים נורמליים שלא לוקחים את זה דרמטי וקשה.
לא, רק אינטימי, גם תהליך מאוד ארוך.
מאוד ארוך ומאוד אינטנסיבי ומאוד אינטימי, ואני מאוד מתחברת למה ששירה אמרה מהבחינה הזאת, אם זה גם רם והשחקנים והקאסט, וגם יס אגב, זה לבחור לעבוד עם אנשים שהם טובים, הם טובים אליך, הם טובים ליצירה, ואתה הולך לבלות איתם הרבה, אז כדאי שזה יהיה זה. זה השני טיפים שאני יכולה לנדב.
יפה. תודה רבה.
דנקשן. כך אומרים?
דנקשן.
כך אומרים.
אז דנקשן.
דנקשן. תודה רבה. עד כאן, אקלט כסדרה. תודה לעורכת אפרת מירון ולמפיקה רייצ'ל ברור. אתם יכולים ומוזמנים למצוא אותנו בכל מקום שבו אתם מקשיבים לפודקאסטים שלכם. נשתמע בפרק הבא, יאללה ביי.